שלום וברכה, שבת פרשת האזינו. פרשת השבוע נקרא בעזרת השם פסוק מפורסם, כי שם אדוני יקרא אב גודל לאלוהים. אומר משה רבנו עליו השלום, כשאני קורא בשם השם, כי שם השם יקרא, אתם עם ישראל אבו גודל לאלוקינו. תתארו את הגדולה של השם כששם השם נשמע בעולם. בגמרא מסכת ברכות בדף כ"א משתמשים בפסוק הזה כמקור לברכת התורה. כי שם השם יקרא, לפני שקוראים בשם השם על ידי לימוד התורה, לומדים את תורת השם, מפיצים, מנחיכים את דבר השם בעולם, לפני שזה מופיע אבו גודל אלוקים, צריך לברך. ובגמרא במסכת יומא בדף ל"ז עמוד א', הפסוק הזה נדרש בהקשרים נוספים. המשנה שם מתארת עניין שנוגע ליום הכיפורים, שאנחנו ממש עומדים בפתחו. ככלל, הרבה מהדוגמאות וההוכחות והראיות בשיעור יהיה בעניינים הנוגעים לכסף ועשור. אז ככה, בין כסף לעשור, זה זמן טוב לעסוק בנושא שעליו אנחנו, שבו אנחנו מדברים היום. אז המשנה שם מתארת את וידוי הכהן הגדול, דבר שאנחנו כולנו מכירים מסדר העבודה. בא לו אצל פרעה, אני קורא בדילוגים, וכך היה אומר, אנא השם, חטאתי, עביתי, פשעתי וכו' וכו', ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם לכל חטאותיכם לפני שם תתארו. והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרת הגמרא, בדף למד זין, עמוד ב', עמוד א', סליחה, תניה, רבי אומר, כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו. אמר להם משה לישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם אבו גודל. אומר משה רבנו, כשאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם נותנים גודל לקדוש ברוך הוא, וזה המקור לעניית ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד של כל העם לאחר וידוי הכהן הגדול, ולאחר ששם השם המפורש יצא מפיו. בשו"ת הראש, בכלל ד' סימן י"ט, חידש מכאן אביו של הראש הלכה מעניינת. שמעתי מאבא מרי ז"ל, כך כותב הראש, ודברים הובאו גם בטור בסימן קוף קף ד'. שמעתי מאבא מרי ז"ל שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל מקום, ברוך הוא וברוך שמו. ובנושא הזה אני מבקש לעסוק היום. עניית ברוך הוא וברוך שמו. בתפילה 18, מנהג העולם, שאחרי שחזן אומר ברוך אתה השם, עונים ברוך הוא וברוך שמו. בברכת כהנים יש שאומרים אחרי הזכרת שם השם ברוך הוא וברוך שמו. מה המקור למנהג הזה? האם זה מנהג? האם זה חיוב? מה התוקף שלו? ומדוע חלק מהציבור עונים ברוך הוא וברוך שמו בתפילה 18, וחלק דווקא מקפידים שלא לענות? אז בשאלות הללו בעזרת השם להתעסק היום, וזה בעקבות המשך דברי הראש, שמביא כמקור למנהג הזה של אביו, שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל מקום ברוך הוא וברוך שמו, מהגמרא במסכת יומא. וזהו שאמר משה רבנו עליו השלום, כי שם השם יקרא והוא גודל אלוקינו. ועוד, אפילו כשמזכיר לצדיק בשר ודם צריך לברכו, שנאמר זכר צדיק לברכה. זה המשך הגמרא במסכת יומא שם. אם כן, הראש רואה בגמרא במסכת יומא כמקור למנהג לומר ברוך הוא וברוך שמו לאחר שמיעת ברכה. אז ראשית כל, אנחנו נדון בשאלה, מה גדר החיוב? האם יש כאן ממש חיוב ממשי, כמו שאר הדינים, שאנחנו לומדים מכי שם השם יקרא, למשל, ברכות התורה, שהם מצווה מדאורייתא, אז האם גם כאן יש חיוב? ודאי שזה לא יהיה חיוב מדאורייתא, אבל עדיין יש חיוב, או שמה יש כאן מנהג באלמה. ונראה שבדבר הזה נחלקו האחרונים, סביב כמה שאלות הלכתיות, שנוגעות לעניית ברוך הוא וברוך שמו. לדוגמה, רב מוישה פיינשטיין, בהגות מוישה, אורחה עם חלק ב' סימן צדיק ח', נשאל, מה הדין במקומות בתפילה שאסור להפסיק בהם לגבי עניית ברוך הוא וברוך שמו? אדם עומד לצורך העניין בפסוקי לזמרה או בברכות קריאת שמע, והוא שומע ברכה. שומע חזרת השעת ממניין ליד, שומע כהנים במניין ליד. האם מותר לו, או שהוא צריך לומר ברוך הוא וברוך שמו, או שמה דווקא אסור לו מכיוון שיש כאן הפסק? במקומות הללו ההלכה היא, כמו שנאמר במשנה בברכות, שמפסיק, ששואל מפני, סליחה, הכבוד, הוא משיב שלום לכל אדם. בין הפרקים ובאמצע הפרקים שואל מפני העירה ומשיב שלום לכל אדם. האם זה נחשב לשאול מפני העירה לגבי ענייה של דברים שבקדושה, כמו עניית אמן יש ורבה, וכמו ענייה לקדושה, אנחנו פוסקים שמפסיקים גם בפסוקי דזימה, מכיוון שענייה לכבוד השם היא נחשבת עירה. אז האם גם עניית ברוך הוא וברוך שמו, שבעצם גם היא לכבוד השם, האם היא גם כן מתירה להפסיק בזמנים הללו או לא? אז רב משה פיינשטיין כותב כך, ובדבר עניית ברוך הוא וברוך שמו, הנה אין בזה שום חיוב, ולכן אין להפסיק בפסוקי דזמרה ולא בין הפרקים, אף שעונים אמן. דאמן הוא חיוב, ולא גרם לשאול מפני הכבוד. אבל עניית ברוך הוא וברוך שמו שאין על זה שום חיוב, אסור. גם שם, כמו שאסור להפסיק לדברים אחרים, אף שהם דברי מצווה, זה לא עדיף מלימוד תורה שהוא אסור. אומר משה פיינשטיין, אין כאן חיוב, בניגוד לעניית אמן, שהיא חיוב, עניית ברוך הוא וברוך שמו היא לא חיוב, היא מנהג, היא מעלה טובה, היא מידה טובה אולי, אבל היא לא חיוב. ולכן, כמו כל דבר מצווה אחר שאינו חיוב, כמו לימוד תורה או דברים אחרים, אין להפסיק בשביל עניית ברוך הוא וברוך שמו באמצע פסוקי דזמרה. נדמה לי שהמקור לדברי משה פיינשטיין הם רש"י. ניתן למצוא את המקור בדברי רש"י במסכת ברכות בכ"א עמוד א', על אותה גמרא שהזכרנו בתחילת דברינו, שמביאה את הפסוק כשם השם יקרא כמקור לברכת התורה. כותב רש"י, כשבא משה לפתוח בדברי שירה בפרשת האזינו, בשירת האזינו שלנו, אמר להם לישראל, אני אברך תחילה ואתם ענו אחרי אמן, כי שם השם יקרא בברכה אתם אבו גודל אלוקינו באמן אחי מפר שילה במסכת יום. אז אמנם רש"י נמצא על הדף בברכות כ"א עמוד א', אבל בעצם הוא מפרש לנו כאן את מהות הפסוק כי שם השם יקרא, תוך כדי התייחסות ופירוש של הגמרא ביומא בל"ז עמוד א'. וכשהגמרא אומרת, אמר להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם אבו גודל, אז אביו של הראש הבין שאבו גודל זה ברוך הוא וברוך שמו. רש"י סובר שאבו גודל זו עניית אמן. ואכן עניית אמן מבוססת כחיוב לא רק בגמרא במסכת יומא, אלא גם בגמרא במסכת שבועות. שם המשנה כבר אומרת שכל האומר אמן כאילו הוציא את הדברים מפיו. המילה אמן מבטאת הסכמה, הצטרפות לדברים, ולכן דברי רש"י גם מסתברים. ואם נפרש כדברי רש"י, ממילא הגמרא במסכת יומא מדברת על עניית אמן, ושוב אין מקור לדברי אביו של הראש מן המדרש. אז אם כן יש לנו כאן הנהגה טובה, אבל בוודאי שאינה בגדר חיוב. נפקא מינה נוספת מסיק מכאן רב משה פיינשטיין, והיא הנהגה שהיא באמת נכונה, אבל אין לה כל כך מקום וסיבה. היום נוהגים לומר ברוך הוא וברוך שמו בתפילה, בברכת כהנים, אבל לא כל פעם שאתה שומע מישהו מברך שהכל נהיה בדברו, עונים ברוך הוא וברוך שמו, אחרי אמירת שם השם. ומסביר משה פיינשטיין שהיסוד של המנהג הזה הוא אותו יסוד. מחמת שאין בזה חיוב, לא נהגו לענות על ברכות פרטיות, אף כשאין צריך לצאת בברכה, טוב, לגבי לצאת בברכה נדבר בהמשך, אבל אומר רב משה פיינשטיין, אותו היסוד שאין בעצם חיוב בעניית ברוך הוא וברוך שמו, אלא זה רק מנהג, הוא קובע שאסור להפסיק במקומות שאסור להפסיק, כמו פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, בשביל לענות ברוך הוא וברוך שמו, והוא גם קובע, או עליו מבוססת ההנהגה הזאת שלא לענות על ברכות פרטיות. נציין שהרב עובדיה בחוודת בחלק ד' סימן ט' אומנם הסכים עם העיקרון של רב משה פיינשטיין, שאכן מדובר כאן אך ורק על מנהג ולא על חיוב, אלא אך ורק על הנהגה טובה, ובכל זאת הלכה למעשה הוא חולק עליו לגבי ענייה בתוך פסוקי דזמרה. ואומר הרב עובדיה, יש שני דברים שלהם אנחנו מפסיקים בפסוקי דזמרה אף על פי שהם לא חיוב. הדבר הראשון, כן, אומר הרב עובדיה, אנחנו מפסיקים בברכו, יש שנוהגים שהקהל, תוך כדי שהחזן אומר ברכו את השם הבורך, הקהל אומרים איזה קטע מסוים שמתחיל במילים התברך והשתבח, הקטע הזה בוודאי שאינו חיוב. ובכל זאת אנחנו מפסיקים בברכות קריאת שמע בשביל הקטע הזה. ומכאן מסיק הרב עובדיה, סליחה, שאכן אפשר להפסיק גם לדברים שאין בהם חיוב מוחלט. כל עוד הם מוגדרים כדברים של מצווה, ניתן להפסיק בשבילם גם באמצע פסוקי דזים. וראיה נוספת לדבריו גם כנוגעת לימים שאנחנו מצויים בהם. אנחנו היום נוהגים בפסוקי דזימה להפסיק בין אמירת השתבח לבין ברכו בשיר המעלות ממעמקים כרתיך השם. למנהג הזה אין מקור בדברי חז"ל, מקורו הוא על פי דברי הארי. בשאר הכוונות בגרוש לראש השנה הארי מביא את המנהג הזה, וכך המנהג הזה כבר התפשט בכל תפוצות ישראל. גם כאן אנחנו מפסיקים במקום שלכאורה אסור להפסיק, אף על פי שלא מדובר כאן על חיוב. ואומר הרב עובדיה, העיקרון של שתי ההפסקות הללו, גם ההתברך והשתבח תוך כדי ברכו, וגם המזמור של ממעמקים כרתיך השם של עשרת ימי תשובה, שניהם מיוסדים על ההלכה שמותר להפסיק בדיבור של מצווה בין השתבח ליוצא אור. ולכן אני אדייק את דבריי, סליחה לא אמרתי מקודם בצורה נכונה, בין השתבח ליוצא אור הרב עובדיה אומר שמותר לענות ברוך הוא שמו בפסוקי דזימה. הוא מסכים עם רב משה פיינשטיין, ושניהם באמת הולכים באותו כיוון שמדובר כאן אך ורק על הנהגות טובה, אבל שאין בה שום חיוב. מי שמעט חולק עליהם הוא הבן איש חי בשו"ת רב פעלים בחלק ב' באורח חיים סימן ל"ז. נשאל הבן איש חי שאלה מהעיר סינגפור, שם נהגו בשבע הברכות של החופה לענות ברוך הוא ברוך שמו אלוקינו מלך העולם. כך נהגו לענות אחרי הזכרת השם. אז דבר ראשון שהבן איש חי מתנגד אליו זה אמירת אלוקינו מלך העולם. כמובן שהם אמרו את שם השם, וזו הזכרת שם שמיים לבטלה, כך מבין הבן איש חי, ולכן הוא יוצא חוצץ כנגד. אבל הוא מביא טעם נוסף לבטל את מנהג אותה העיר סינגפור שמזכירים ברוך הוא וברוך שמו, שנוגעת באמת לעצם העניין של ברוך הוא וברוך שמו בלי הקשר להזכרת השם שהם הזכירו שם בדרך אגב. וכך כותב הבן איש חי. ועוד אני אומר שיש לי קוטע גם על מנהג העיר סינגפור לבטלו מטעם אחר, והוא כי נמצא הם משנים מטבע שטבעו חכמים. סליחה, משנים מטבע שטבעו חכמים. כי עניית ברוך הוא וברוך שמו הוא מטבע שטבעו חכמים לעברו על הזכרת השם. דאף על גב שבטור הדברים עוברו רק בשם אביו של הראש. מצינו לרבני אחידה בברכי יוסף בסימן קוף קף ד' סעיף קטן ז', שמביא כמקור לראש את המדרש. הברכי יוסף שם מביא את הספר חרדים שנראה אותו בהמשך, שהוא מביא כמקור את הגמרא במסכת יומא. כמובן שהדברים כתובים גם בשו"ת הראש כמו שראינו, ואם כן יש כבר בחז"ל מקור לעניית ברוך הוא וברוך שמו. אם כן זה מטבע שטבעו חכמים, וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים אז לא יצא ידי חובתו. אם כן בעיר סינגפור שנהגו לענות ברוך הוא וברוך שמו אלוקינו מלך העולם, הם שינו ממטבע שטבעו חכמים, ולכן מלבד הזכרת השם לבטלה יש כאן בעיה נוספת של שינוי ממטבע שטבעו חכמים. מה מניח הבן איש חי? שבאמת עניית ברוך הוא וברוך שמו היא דבר שמיוסד על המדרש. הרב עובדיה בתשובה שהזכרנו מקודם חלק ד' בחווה דעת סימן ת' חולק על הבן איש חי בזה, והוא סובר שהבן איש חי לא ראה את כל התמונה בכללותה, ולא הבין שבעל הספר החרדים בעצם מקורו בשו"ת הראש, ויש שם טעות במדרש, מדרש שהספר החרדים מצטט לא באמת קיים. הוא כותב ועוד במדרש, בהשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם אבוגות אלה לא כן, ומכאן שונים ברוך הוא וברוך שמו. וזה לא מופיע בגמרא אצלנו, אלא נוסח הגמרא אצלנו, זה שמשה רבנו אמר, כשאני קורא בשם השם, אתם אבוגות אלה. לא כתוב איך אבוגות אלה, וכבר ראינו ברש"י בברכות, שהוא פירש שאבוגות אלה הכוונה בעניית אמן, ממילא לשיטת הרב עובדיה, והסכים עמו גם רב משה פיינשטיין, וזו באמת דעת רוב האחרונים, אין כאן חיוב מוחלט אלא אך ורק הנהגה טובה. אז נפקא מינה אחת שראינו היא עליית ברוך הוא וברוך שמו תוך כדי פסוקי דזימה. דווקא מן הנוספת, האם ניתן לענות ברוך הוא וברוך שמו בברכות שאדם מתכוון לצאת בהם ידי חובה? בכל מיני מצבים, אדם מתכוון לצאת ידי חובה בברכה מסוימת, למשל בקידוש, כאשר בעל הבית מקדש, אז כל המסובים שחייבים גם כן בקידוש מן התורה, יוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה. האם בברכה כזו, שאדם רוצה לצאת בידי חובה מדין שומע כעונה, מותר לענות ברוך הוא וברוך שמו? או לא? מה יסוד השאלה? כאשר אדם מתכוון להיות שומע כעונה, אסור לו להפסיק בשמיעה שלו בדברים אחרים. אם הוא יפסיק בדבר אחר, ממילא יש משהו שקוטע את הברכה, ודאי שהמברך עצמו אסור לו לומר ברוך אתה השם, ברוך הוא ברוך שמו, אלוקינו מלך העולם וכו' וכו'. יש כאן הפסק, זה לא המטבע שתרו חכמים בברכות. ולכן אם השומע רוצה להיות כעונה, הוא צריך להיות בדממה, להקשיב מתחילת הקידוש ועד סופו, ולא לדבר באמצע בשום דבר. ואם עליית ברוך הוא ברוך שמו אינה מעיקר ממילא, היא מפסיקה בברכה, ואדם לא יוצא ידי חובתו בברכה. ובאמת, בשולחן ערוך הרב, אורח חיים, סימן קוף כף דלת, כותב בעל התניא, ומכל מקום, כיוון שאינו אלא מינן ולא מתיקון חכמים, אין מפסיקים לאומרו בכל מקום שאסור להפסיק לדבר רשות, ואפילו מקום שמותר להפסיק לעניית אמן, זה עוד קשור, סליחה, לנפקא מינה הקודמת, הדגול מיובבה, בסימן קוף כף דלת, וכן המגן אברהם שם בסעיף קטן ת', שניהם פוסקים שכאשר אדם שומע ברכה שרוצה לצאת בידי חובה, אסור לו לענות ברוך הוא וברוך שמו, מכיוון שאם הוא יענה, הוא לא ייכלל בדין שומע כעונה ולא יצא ידי חובתו. כך כותב גם החיי אדם, בחלק א' כלל ק' סעיף ג', ומכל שכן שאסור לומר ברוך הוא וברוך שמו בברכה שמוציאו ידי חובתו, כגון ברכת שופר ומגילה. לגבי ברכת שופר נראה עוד רגע תשובה מעניינת. ובכל הברכות שאחר מוציאו, אסור להפסיק ולומר ברוך הוא ברוך שמו. המשנה ברורה בסימן קוף כף ד' סעיף קטן כף א', לפי מחלוקת מה הדין בדיעבד. בחיי אדם, הדברים מובעים שם בנשמת אדם, נשאר בצריך עיון לעניין דיעבד. זה דעת החיי אדם, ייתכן שגם בדיעבד אדם שאמר ברוך הוא ברוך שמו, לא יוצא ידי חובה. המשנה ברורה בעצמו מקל בזה, ונראה לי בדיעבד אין להחמיר בזה, וייתכן שדבריו מבוססים על דברי המהר"ם שיק. מהר"ם שיק, תלמידו הגדול של החתם סופר, בשאלות ותשובות בחלק אורח חיים סימן נון א', נשאל על מנהג שהיה בבית מדרשו של החתם סופר בימי ראש השנה. בבית מדרשו של החתם סופר נהגו כל העם לענות ברוך הוא וברוך שמו על ברכת השופר. כאשר בעל התוקע בירך ברוך אתה השם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, כל העם ענו אחרי אמירת השם ברוך הוא וברוך שמו. אז מנהג העם הוא עדיין לא ראיה גדולה, אבל מציין שם השואל שמרן החתם סופר לא מיכה בהם. והרי הדברים סותרים, אתה נאמר בדגול מרובבה ובמגן אברהם, שכאשר אדם שומע ברכה ומתכוון לצאת בידי חובה, כמו בברכת השופר, אסור לו לומר ברוך הוא וברוך שמו, וצריך עיון על מנהגו של החתם סופר. אז היה מקום לומר שהחתם סופר נהג כאן כך משום כבוד ציבור, לא ראוי להעיר לכל הציבור על דבר כזה, אבל זה דברים קצת רחוקים, כיוון שהחתם סופר בוודאי היה אמרה דעת רשם, ובוודאי שהייתה לו מילה ואמירה, ובטח שאו לי דבריו, קשה לומר שהוא לא אמר, לא הזהיר את העם מדבר הלכה, שהם לא יוצאים ידי חובה בברכת השופר, בעצם מקיימים מצווה ומפסידים את הברכה עליה, קשה לומר שהחתם סופר לא הזהיר את הציבור הזה. ולכן המהר"ם שיק מביא שני טעמים לסברתו של החתם סופר שלא כל כך נורא לומר ברוך הוא וברוך שמו גם בברכה שאדם רוצה לצאת בידי חוב. עד הטעם הראשון שמביא המהר"ם שיק מבוסס על הגמרא במסכת שבועות. כמו שראינו, כל העונה אמן כמוצאים מפיו דם, כך אומרת הגמרא שם. ואם כן, אומר המהר"ם שיק, די לנו בעניית אמן אחרי ברכת השופר בשביל לצאת ידי חובה בברכת השופר. בעצם, על פי דברי המהר"ם שיק, יש שני מסלולים שבהם אדם יכול להיחשב כאילו הוא הוציא את הברכה בפיו. המסלול הראשון הוא שומע כעונה לשמוע את הברכה מתחילתה ועד סופה, ואז באמת אסור להפסיק בשום דבר. המסלול השני הוא עניית אמן. אם אדם עונה אמן על הברכה, גם אם הוא לא שמע את כל הברכה, עדיין עצם אמירת האמן נחשבת כאילו הוא אמר את כל הדברים בפיו. המקור של הגמרא שמדבר על דיני שבועות, אם אדם, מישהו השביע אדם מסוים ואותו אדם אמר אמן, הוא קיבל עליו את הדברים כאילו הוא הוציא אותם מפיו, ושם נחלקו הראשונים האם הכוונה שהוא באמת אמר את כל הנוסח של השבועה, או שמה הוא רק הסכים ועצם הקבלה הזאת וההסכמה הזאת כבר נחשבת כשבועה. ודאי שאמר רם שיק הולך בדרך הראשונה, שאכן עניית אמן היא כפשוטו כאילו אדם הוציא את כל נוסח השבועה מפיו. ואם אכן הדברים נכונים, גם אם הציבור בבית מדרשו של החתם סופר ענו ברוך הוא וברוך שמו על תקיעת השופר, עדיין הם יצאו ידי חובה על ידי עניית אמן בסוף הברכה, חזקה עליהם שאם הם הקפידו לומר ברוך הוא וברוך שמו, בוודאי שהם גם הקפידו לומר אמן. אז זו ההנחה הראשונה שמניח המערב שיק בשביל להצדיק את רבו, מורו ורבו החתם סופר. הצעה שנייה שלו מבוססת גם כן על אותה גמרא במסכת שבועות, על הרמב״ם שפוסק אותה בפרק ב' מהלכות שבועות, שהרמב״ם פוסק שלאו דווקא עונה אמן נחשב כמוציא מפיו, אלא כל אדם שאומר איזושהי מילה שמהווה הסכמה לשבועה שנאמרה לפני כן, מעלה עליו כאילו הוא בעצמו הוציא את הדברים מפיו ונשבע. הוא הדין, כך כותב הרמב״ם, שער דבר דאבי קבלת ואמנת דברים, הווי כמו אמן, זה לשונו של המערם שיק. ואם כן אומר המערם שיק, גם עניית ברוך הוא וברוך שמו כמוה כמו לומר אמן. כי שם השם נקרא, כשקוראים בשם השם, אף הוא גודל אלוקים. האדם מצטרף לקריאה הזו בשם השם על ידי זה שהוא מגדל את שם השם בעולמו. החזן אמר, ברוך אתה השם, והקהל מצטרף ואומר, נכון, ברוך הוא וברוך שמו, אנחנו מסכימים ששמו של השם מבורך. ממילא, יש כאן אמירה שהיא הסכמה לדברים שנאמרו לפני כן, ולכן אומר המערם שיק, אין בעיה ועיכוב בעניית ברוך הוא וברוך שמו בברכת השופר, ועד רבה נחשב הדבר כאילו יצאו הדברים מפיו. אסדי חמד מביא את הדברים הללו באספת דינים חלק A, סימן A, סליחה, סעיף ט, אחרי רצף של תשובות מחכמי ספרד, מאחידה, מן הבן איש חי ועוד רבים שפסקו לאיסורה, שאסור לענות אמן בכל הברכות שבהם אדם רוצה לצאת ידי חובתו. ומציין שדי חמד דבר, נקודה נורא מעניינת. הוא כותב שבוודאי אם המערם שיק היה מכיר את כל התשובות הללו של חכמי הספרדים, הוא לא היה כותב כך. אבל ספרי רבני ספרד לא נתפשטו במקומותיהם לפרנקפורט, שם החתם סופר פעל, לא הגיעו הדברים הללו, הכתבים הללו של הספרדים, ולכן ממילא לא, הוא לא הכיר את כל התשובות הללו, ועל כן פסק המערם שיק את מה שהוא פסק. אבל ודאי שאם הוא היה שומע ורואה את כל התשובות הללו, הוא לא היה פוסק כך. אז אם כן, בעצם ראינו מחלוקת, אולי לא לכתחילה, אולי גם דברי המערם שיק בדיעבד, אבל בדיעבד בוודאי יש מחלוקת האם אמירת ברוך הוא וברוך שמו מעכבת בברכות שאדם רוצה לצאת בהם ידי חובה או לא. בוודאי שלכתחילה לא רצוי ולא ראוי לומר כן, כן כמו שנאמר בדגול בלבבה ובמגן אברהם, ובכל זאת בדיעבד פוסק המשנה ברורה שאפשר להסתמך על דברי המערם שיק, אף על פי שהמשנה ברורה עצמו לא מביא ממש את המערם שיק, ואפשר בדיעבד להסתמך על זה ולצאת ידי חוב. טוב, אם כן, בסדר. אז ראינו בעצם שתי נפקמינות לשאלה אם מדובר כאן על דין מדברי חז"ל או שמא על דבר הנהגה טובה שאינה מעיקר הדין. האם, כשעניינה בעצם האם אמירת ברוך הוא וברוך שמו נחשבת הפסק, אז גם בפסוקי נזמרה וגם באמצע ברכה שאדם רוצה לצאת בידי חובתו. השאלה הזאת, דרך אגב, קשורה לעניית ברוך הוא וברוך שמו בתפילת 18. הגרא בספרו מעשה רב בהלכות תפילה באות מן גימל כותב, ולענות אמן אחר כל ברכה ולא להקפיד על ברוך הוא וברוך שמו בחזרת השעה. ולמה? מביא המייסרב, אחד מתלמידי הגר"א, גם הסבר, כי השץ אינו ממתין על שתכלה מפי העם, ומפסיד חזרת התפילה. פעמים רבות, כשהציבור עונים ברוך הוא ושמו, החזן כבר מתקדם להמשך הברכה, והציבור לא שומע את המשך הברכה, ומילא הוא מפסיד את חזרת התפילה בציבור, ואם כן יצא שכרו של העונה ברוך הוא ושמו, בהפסדו, והפסדו גדול על שכרו. בהערות שם על המייסרב מופיע, במילים מאוד מצומצמות, שמענו לא זל עוד טעמים בדבר. לא זה היה הטעם היחיד של הגר"א שהוא לא הקפיד על עניית ברוך הוא וברוך שמו. ותלמידי הגר"א האחרים באמת מגלים לנו קצת מה היו טעמיו הנוספים של הגר"א. ובישראל משקלוב, בעל פיית השולחן, דבריו הובאו בחידושי הגר"א על מסכת שבת בסוף הספר, הוא מסביר שטעמו של הגר"א זה על פי הזוהר. בזוהר כתוב שצריך לשמוע את התפילה מתחילתה ועד סופה, ובפירוש הגר"א שם על הזוהר נאמר בעצם שאסור לומר ברוך הוא וברוך שמו, שצריך להיות בשקט עד סוף הברכה. זה המקור שמביא רבי ישראל משקלו. אבל בתוספות, בתוספת מעשה רב שם, כן, בסימן מ"ג, באחד חלק מספרי מעשה רב התוספות מופיעות על הדף, שם נאמר שהגר"א חשש לדעות שעניית ברוך הוא וברוך שמו נחשבת כהפסק. ופה אנחנו נכנסים לשאלה מעניינת. האם הציבור בחזרת השץ צריך לצאת ידי חובת הברכות של השץ? עכשיו, זו הייתה עיקר התקנה, עיקר תקנת חזרת השץ, היא בשביל אותם שאינם מקימים את הברכות, שיצאו ידי חובה ובעיקות הציבור. אז האם גם היום, כשכולם מתפעלים מתוך סידורים, ברוך השם, כולם יודעים קרוא וכתוב, וכמעט ואין מקרים שיש בתי כנסת שבהם, או לפחות ברוב בתי הכנסת הציבור, לא צריכים לצאת ידי חובה בברכות השץ, האם גם עכשיו תפילת השץ נחשבת כתפילה של כל הציבור, ולכן הציבור אסור להפסיק באמצעה כמו שאסור לו להפסיק באמצע הברכה, באמצע תפילה אישית? או שמה לא, התקנה נתקנה ולכן היא נשארה, אבל אין כאן תפילה של הציבור. לשאלה הזו יש נפקמינות נוספות. מספרים שהגריד נהג לעמוד ברגל ישרה כל שליח הציבור, כמו לחזרת השץ, כמו בתפילה בלחש, מכיוון שהוא ראה בתפילה כתפילה של כלל הציבור. ואם כן, ובאמת כך נוהגים גם תלמידי הגריד, ודאי שאין לענות ברוך הוא וברוך שמו באמצע תפילת הציבור. אז בעצם ההבדל במנהגים של עניית ברוך הוא וברוך שמו, ברוך הוא וברוך שמו באמצע חזרת השץ, קשורים למחלוקת שראינו. האם עניית ברוך הוא וברוך שמו נחשבת כהפסק בברכה, או שמה? אז עד כאן דיברנו על יסוד הדין, האם מדובר על תקנה או על דין קבוע, וראינו גם את מקורו של הדין בדברי אביו של הראש. ישנה מחלוקת מעניינת באחרונים. האם עניית ברוך הוא וברוך שמו היא דווקא על ברכה, או שמא על כל הזכרת שם שמיים? וכאן יש קצת הבדל בין דברי או הראש, עדות הראש על מנהג אביו, לבין המקור שהראש מביא. כי בעדותו של הראש על אביו הוא אומר שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל מקום. דווקא על ברכות היה אביו של הראש אומר ברוך הוא וברוך שמו. אבל בגמרא נאמר, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם אבוגוד. ובאמת, המשנה שם במסכת יומא לא מדברת על ברכה, אלא על וידויו של כהן גדול. שם הייתה הזכרת שם שמיים בלי ברכה. אז יש שרצו להוכיח מן הגמרא במסכת יומא, שבאמת לא רק בברכה צריך להזכיר ברוך הוא וברוך שמו. ככה פרי חדש בסימן קכ"ח סעיף י"ג הציע להוכיח. והוא הביא ראיה נוספת. גם כן בענייני יום הכיפורים, בדף למדת עמוד א' נאמר שכאשר טרף הכהן בקלפי ואלה שני גורלות, הוא היה אומר לה השם חטאת ואין עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ומכאן עוד ראיה שרק כאשר, סליחה, שבכל הזכרת שם שמיים צריך להזכיר ברוך הוא וברוך שמו. כך גם סובר בעל הספר חרדים, ועוד במדרש, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם אבוגוד אלוקינו, מכאן שעונים ברוך הוא וברוך שמו על הזכרת השם, לא דווקא בברכה אלא כל הזכרת השם. ברן השולחן ערוך לא פסק כך. בסימן קכ"ד סעיף A הוא פסק את דברי הראש כלשונם, על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום אומר ברוך הוא וברוך שמו. כיצד אז אם כן נסביר את דברי הראש? מדוע הראש שינה מלשון הגמרא? הוא עצמו מצטט את הגמרא שמדברת לכאורה בפירוש על כל הזכרת שם שמיים, שהכהן הגדול בוידויו לא ברך שום ברכה, שום ברכה, ובכל זאת הוא מביא את המנהג דווקא לומר, לענות ברוך הוא וברוך שמו על כל ברכה וברכה, ולא על כל אמירת שם השם בכל מקום שהיא. וכאן נראה לי שהדברים מבוססים על נקודה משמעותית וחשובה בהלכות ברכות, ובה נסיים. לא דומה הזכרת שם שמיים אחת לחברתה. אנחנו יודעים שכאשר אדם מברך ברכה לבטלה, הוא עובר על איסור. נחלקו התוספות והרמב״ם, אם מדובר על איסור דאורייתא או איסור דרבנן, לדעת הרמב״ם זה איסור תורה, מכיוון שאדם מוציא שם שמיים לבטלה. והאחרונים שאלו מדוע? אז סוף כל סוף, הדברים שנאמרו היו אמת. אדם אמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ. ובין הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. ואם אדם רוצה סתם ככה לשבח את ריבונו של עולם, ודאי שהוא יכול לשבחו גם בשם השם. למשל בזמירות שבת, אין בעיה לשיר שם השם וכדומה. מדוע אם כן דווקא בברכה, כאשר אין חיוב של הברכה, אז הברכה תהווה הוצאת שם שמיים לבטלה? מכאן נראה לייסד יסוד, שלא דומה הזכרת שם שמיים אחת לחברתה. כאשר אדם מברך, הזכרת שם שמיים של הברכה אינה סתם הזכרת שם שמיים, אלא היא ממש קריאה בשם השם. כשאדם יש לפניו פרי, והוא אומר, הפרי הזה, ריבונו של עולם יצר אותו, הוא מוסיף שם השם בעולם, הוא קורא בשם השם. ולכן על זה נאמר, כי שם השם יקרא אב וגודל לאלוקים. וזה היסוד שברכה, שאדם שבעצם בא עם קשר למציאות, היא באה כתגובה למציאות מסוימת וכהכרה ששם השם נמצא בעולם מתוך המציאות שעומדת לפנינו, עליה נאמר כי שם השם יקרא. אם כן, כיצד ניישב את הוכחות הפרי חדש מהגמרות במסכת יומא? שם הייתה הזכרת שם שמיים ללא ברכה, ובכל זאת הייתה ענייה של ברוך הוא וברוך שמו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ענייה מכוח הוו גודל אלוקים. התשובה היא פשוטה. בהזכרת שם שמיים שבמקדש מדובר על הזכרת שמו המפורש של הקדוש ברוך. כי שם השם יקרא זה הזכרת שמו המפורש, שהשם המפורש של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, זה לא הזכרה בשמות שאנחנו משתמשים בהם היום. ולכן ברכה כמוה כהזכרת השם המפורש, שניהם יותר גדולים מהזכרת שם סתם, ולכן שניהם שהם מנכיחים את הקדוש ברוך הוא בעולם, בין אם זה על ידי אמירת שם הוויה כשהיא מתייחסת למציאות שנמצאת לפנינו, ובין אם היא אמירת, אם היא על ידי אמירת השם המפורש, שניהם מחייבים התייחסות של האדם שנמצא שם למציאות שהשכינה עומדת כנגד עיניו. ויהי רצון באמת שנזכה, ריבונו של עולם יחדש ימינו כקדם, ונזכה להיות מהעם העומדים בעזרה ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ובמהרה בימינו אמן.